ברוכות הבאות, מחיאות כפיים, כל הקהל החשוב. מעשה מחיגר, אנחנו בשיעור הרביעי, חמישי, שישי, שביעי, אין לי מושג. ודווקא היום בא לי למסור מעשה מגידם, אומרים, כי נפס לי הכתף, אני יכולה להזיז את היד הזאת. אז איכשהו אני אתחבר לחיגר. אבל מה שמאוד חשוב לי להגיד, מאוד מאוד חשוב לי להגיד, ואני אומרת את זה כל פעם, שלא נחשוב שאני מקריאה עכשיו סיפורי מעשיות של רבי נחמן מברסלב, וזה כאילו איזה... מה שאני אומרת, זה ברור לכולכם שיש פה עומקים הרבה הרבה יותר גבוהים, יש פה עניינים הרבה הרבה יותר של רמז וסוד וקבלה, אבל מה שאני אוהבת מרבי נחמן, וזה מה שהוא הבטיח לתת לנו, זה לתת לנו עצות איך לשרוד את העולם הזה, את המציאות, ובעיקר איך לשרוד את החושך. כן, ככה קוראים לרבי נחמן, בעצם תורת ברסלב הגיעה אחרי כל התורה של החסידות שהתעסקה באור, הבעל שם טוב הוריד אור מעולמות עליונים, מעולם האצילות הוא הוריד אור לעולם העשייה, ברוכה הבאה. אז הבעל שם טוב שהיה סבו של רבי נחמן בעצם התעסק בתורת האור, ובאמת ראו שכל מי שנדבק בבעל שם טוב, כל מי שהיה תלמיד שלו הפך להיות בעצמו צדיק, ובעצמו הפך להיות עושה מופתים, ובאמת הם התעסקו בעולם העשייה עם הרבה אורות וניסים של עולם האצילות. ואז הגיע רבי נחמן, שהוא הנכד של הבעל שם טוב, ובעצם הוא בליקוטי מאורן ובכל התורות שלו מתחיל לדבר על אפיקורסות ועל החושך ועל ההתמודדות עם החושך, ובתך היו הרבה התנגדויות וגם לא הבינו על איזה אפיקורסות הוא מדבר, כי בעצם הייתה, אז הייתה כל ההתעוררות של תנועת החסידות, ו... הרבה אנשים נהרו אחרי תנועת החסידות, והייתה מה שנקרא התעוררות רוחנית מאוד גבוהה בעם היהודי. אז על מה אתה מדבר בעצם? אבל הוא לא דיבר סתם על אפיקורסות, הוא חזה את מה שעתיד להגיע באמת. וכשאנחנו נמצאים היום בחברה המודרנית ורואים מה קורה מסביבנו וההסתרה הגדולה, אנחנו מבינים שהעצות שלו הן עצות באמת של להדליק אור קטן בתוך החושך, להחזיק מעמד, להיות בסבלנות, להמתין. והמעשה מחיגר, אני לקחתי אותו במובן של נפש, ומי שרואה באתר את השיעורים, קראנו לזה מעשה מחיגר, סיפורי מעשיות של רבי נחמן מברסלב, צמיחה רוחנית. מה שנקרא, תצמחו עלינו. כן, תצמחו עלינו, בואו תצמחו איתנו פה. רבנו פה אומר, תצמחו עליי, כן? אני יכול לעזור לכם לצמוח. ומה שראינו עם החיגר לאורך, מתחילת המעשייה, זה שאנחנו מדברים פה בעצם על נשמות, והזכרנו את זה, על נשמות חלושות של הדור הזה, שיקרנו גם מליקוטי תפילות, על העניין, שי, רוצה לסגור את הדלת, כי זה רוח פרצים, שעוד שנייה הכתף שלי נושרת על הרצפה. לא יודעת, זה מפה, כן, זה מפה. וואי, תודה. לא, אם אני באמצע כמה, זה בגלל שהכתף שלי פשוט, אמרתי, מעשה מגידם ולא מעשה מחיגר. פשוט היד שלי כואבת בטירוף, שעה לפני השיעור זה התחיל לי. ובעצם מה שאנחנו מבינים, שהחיגר, ודיברנו על זה הרבה, זה בעצם מציאות רוחנית של נשמות חלושות, כמו שרבי נתן קורא להם, ביצים, שבירות, אמרנו, אין להם יציבות, זה משהו שמאפיין את הנשמות של הדור האחרון. לא כולם כאלה, רובנו כאלה, נשמות רגישות, נשמות שבירות, לא יציבות, נשמות שהגיעו, והקראנו את זה בשיעורים קודמים, שהגיעו מהמקום שנקרא החלל הפנוי. ציינו את זה שרבי נתן הוא, על פי מסורת ברסלב, הוא הנשמה הראשונה שהגיעה משם, מהחלל הפנוי, שזה החושך המוחלט, שזה החושך המוחלט לפני ההידבקות באינסוף. זה מצד שני נשמות שמגיעות ממקומות מאוד חשוכים, אבל כשהן נדלקות, מה שנקרא, הן הכי קרובות לאינסוף, הן נשמות שהכי מגיעות למקום... לא יודעת, אני לא מסתדרת איתו היום, אני מדברת איתו, הוא בורח ממני, אני מתקרבת אליו, הוא רב איתי. זה לא אני, זה הוא. זה הוא מתחיל איתי כל הזמן. לא נוגעת בו היום, כאילו הוא לא פה. והנשמות האלה, מי שמבינה על מה אני מדברת מאוד מזדהה עם זה, זה נשמות שמרגישות את הגלות האחרונה, גלות הנפש, רקנות, שיעמום, חידלון. לא טוב לי, שום דבר לא ממלא אותי, אני רצה בקניון, אף על הכרטיס אשראי, הולכת לפה, הולכת לשם. דיברנו שבוע שעבר גם, החיגר הזה שלנו נמצא על האדמה, מלחך עשב, הוויד, כן, זה ההתמכרות הכי חזקה שיש היום בעולם כולו. גם שכללו את זה כבר לדברים כימיים, כן, אבל דור של אנושות שמחפש כל הזמן לברוח מהיישוב הדעת הזה, מהלשבת רגע להיות עם עצמו. ואנחנו רואים לאורך המעשייה שהחיגר הזה נולד למשפחה שיש שם כוחות, יש שם רוח, יש שם חוכמה שוברת בירושה. האבא הוא חכם אחד שקודם אותו הוא קורא לבנה וקורא להם להשקות אילנות, ואנחנו לומדים על אותה הנשמה החלושה של החיגר שמקבל חיות מאחרים, ואז יום אחד הוא מקבל את הקריאה האלוקית הזאת שלך לך, צא למסע של עצמך, והוא עוזר אומץ ועוזב את הנוחות של ההתפרנסות מאחרים, והוא יוצא למסע בשל עצמו, ודיברנו על זה ארוכות, איך הוא יוצא למסע, ועד שהוא יוצא למסע, שודדים אותו בדרך, ולוקחים לו את כל מה שהוא, איך שהוא לקח צדה לדרך, הלחם נגמר, נופל על אדמה, מלחי חסבים, ודיברנו על זה שברגעים כאלה של משבר, לא, זה רץ ממני. ברגעים כאלה של משבר, באמת מה שאדם צריך לעשות, וזו הייתה העצה הכי נפלאה שרבנו נתן לנו, אחרי שהוא סיפר לנו כמה עצות של דחיפה החוצה, צא ממקום הנוחות שלך, תפסיק להתפרנס מאחרים, לך תחפש את עצמך, נתן לנו דחיפה החוצה, ונתן לנו את האופציה הזאת, סיירת שי. תודה חייבי. יפה לנו. זהו. את רק מתקרבת ומפחד ממך. אז באמת העצות שרבנו נתן לנו, עברנו לאורך כל השיעורים האחרונים על כל העצות האלה של הלא להתייאש, ושמעט זה גם טוב, ומצאנו את הגיבור, את עצמנו, נמצאים בסיטואציית חיים של חיפוש, תהייה, משבר, שבעצם מביא אותנו למצב של חוסר אונים, שהחוסר אונים הזה גורם לנו בעצם הרס של העולם הקיים שלי, אבל שבירת העולם הישן מולידה עולם חדש, שזה מה שצריך להבין, וזה דיברנו הרבה בשיעור הקודם, שאמרנו, מעשה בראשית, ויהי ערב, ויהי בוקר. ביהדות ובכלל חוק רוחני, לפני כל הערה, לפני כל משהו חדש, התחדשות, צמיחה, משהו כיפי, ועשים אותנו לפני. מחבים את האור, כדי שנראה את האור, מחבים את האור, נהיה חושך, כדי שנראה את האור, כי בכל הזמן היינו באור. גם היה משעמם, לא? היינו משתעממים, כן, הכל אור כזה, הכל... כאילו, כששאלו אותך מה נשמע, מה שלומך, אם יהיה יותר טוב אני אשתגע. זה כזה, הכל מושלם, הכל כזה, נכון, אליזה? אז אנחנו נמצאים עכשיו בסיטואציה, שי. נמצאים עכשיו, הגענו בסיפור המרתק שלנו, באמת, ותדעו לכם שרבי נחמן זה מטורף, כי כל סיפורי המסיעות שאני מספרת, זה, תקשיבו, זה נכתב לפני 200 ומשהו שנה, כן? וזה כזה אקטואלי, וזה כזה הכל מדויק, וזה הכל בדיוק בעניין ובמידה. וגילינו את הישועה, שבוע שבר דיברנו על הישועה שרבנו מביא לנו, ודיברנו על זה שהישועה קצת ביסה אותנו, נכון? זה לא היה הוליווד, וזה לא היה כזה הנסיך עם הצפרדיה, וכל מיני נסיכות, וכזה מוזיקה רומנטית, ואורות שירדו מהשמיים, אלא הוא מצא יהלום, דומית, מתחת, הוא עקר את העשב, דומית, זה, בוא נגיד יהלום, זה אבן אהובה עליי. זה דומית, יש לו צדדים, כן, יהלום מלוטש כבר, לא סתם. כאילו, לבייב היה שם לפני, ארגן את זה, ליטש. והוא מחזיק את היהלום, והיהלום נושא אותו למקום שיום ולילה מתחברים בו יחדיו. אנחנו דיברנו על זה שזה מקום אטופי של העתיד לבוא. קרב יום, אנחנו קוראים את זה בהגדה של פסח, קרב יום שהוא לא יום ולא לילה, כן? שזה בדיוק המציאות של מה זה קרב יום שהוא לא יום ולילה, שאין הבדל בין טוב לרע, שהדעת שלך כל כך מוארת בתודעת אלוקים מובהקת, שאתה פשוט רואה את המציאות בכזאת דיוק אלוקי, שהחושך לא נראה חושך. אתה כאילו, אומרים, אילו ידיעתיו, הייתיו, אם הייתי מבין אותו, הייתי אלוהים, כן? אבל המציאות שלה על העתיד לבוא, זה יש, אנחנו נבין אותו. אנחנו כאילו נהיה ברמת תודעה, של ומלאה ארץ דעה את השם, כאילו הדעה שלנו תהיה בנוכחות אלוקית מלאה, לא תהיה הסתרה יותר. כאילו אנחנו נבין הכל. כן, אנחנו נלך לעבודה, נלך לזה, אבל...
רק השון יהיה החוויה שלנו את הדברים.
כן, אנחנו נראה את הטוב שבכל דבר, ולא כל כך מדברים גם מה יהיה לעתיד לבוא, אנחנו לא באמת יודעים מה יהיה לעתיד לבוא, בואו נשאיר את זה קצת באלמה. כן, אבל אנחנו לא בדיוק מבינים מה יהיה, כי חז"ל לא רוצה יותר מדי להתעסק עם לספר מה יהיה. יש כל מיני דרושים ודברים על מה יהיה, אבל אל תבאסי, כאילו, מה העולם כמנהגו נוהג? אני אקום בבוקר לעבודה, ועוד פעם מתקע עם האוטו בלי דלק, תמיד משאירים אותי על זה. עזבי, לא, תני לנו...
כל יהיה לך נהגים.
תני לנו לפנטז קצת, תני לנו קצת להתמכר לפנטזיות של מה יהיה אחרי, לא משנה. בקיצור, הוא תופס סדומית ואנחנו נמצאים פה, הגענו למקום שהשמש והערך נתקבצים שם יחד, ונזדמן, כאילו רבנו מדבר פה על השגחה פרטית מדויקת, שום דבר לא מזדמן, שום דבר לא במקרה, שהוא אחז באותו הצד ונסע אותו למקום ההוא ששמש וערך באים ביחד כנל. ושם נעצרנו שבוע שעבר, נכון? עשיתי סריקה מהירה, אפילו אותי זה שימם, אז ניסיתי לשעשע את עצמי, אבל נסע, כן? ואז הגענו לקטע החדש, ורבי נחמן ממשיך ואומר דבר כזה. ונסע אותו הובה למקום שיום ולילה נתוועדים יחד והסתכל, והנה הוא שם במקום ששמש וירח באים ביחד כנל, כן? ואז הוא ממשיך. ושמע שהשמש עם הירח מדברים. עכשיו אני רוצה להקריא משהו מליקוטי מוהר"ן. יואו, עליזה, אני מה זה מקווה שסימנתי? לא סימנתי. נלחץ שמח פתאום שאת אומרת לי, תמיד תסמני, תכין את עצמך לשיעור. לא סימנתי, אבל הנה, את רואה, זה נפתח לי ברגע. ושמע, מה רבי נחמן אומר בתורה בליקוטי מוהר"ן, בתורה נון ד', וכמה זה יפה הדבר הזה. מה זה ושמע? אני יכול לחיות את החיים שלי, ללכת, לשמוע, לחזור, לחיות חיים, כן? אבל יש גם חיים שאתה חי, שרבי נחמן משתמש הרבה במילים האלה, ביישוב הדעת, יישב את דעתו, חוזר על זה הרבה פעמים בסיפור הזה, התבונן, הסתכל, יישב את דעתו ושמע. זאת אומרת, יש כל הזמן חזרות על איזשהו תדר שמבקשים מאיתנו להיות שם, שזה תדר של כל הזמן לבדוק מה המציאות מספרת לי, כן? יש פה סיפור. והוא אומר את זה בתורה על נון ד', וכל יום יש בו מחשבה, דיבור ומעשה. והקדוש ברוך הוא מצמצם מלכותו מאין סוף עד אין תכלית, עד נקודת המרכז של העולם הגשמי שעומדת עליו עליזה, כן? ומזמינה לו, הוא מזמין לו לעליזה ולכל אדם, מחשבה, דיבור ומעשה, לפי היום ולפי האדם ולפי המקום. ומלביש לו בזאת המחשבה, דיבור ומעשה, שמזמין לו רמזים כדי לקרבו לעבודתו. ובכן, צריך להעמיק מחשבתו בזה ולהגדיל בינתו. מה זה בינה? להבין דבר מתוך דבר, כן? ולהבין מהו הרמיזות בפרטיות שמלובש בזאת המחשבה, דיבור ומעשה של זה היום שהזמין לו השם יתברך. הן מלאכה או מסע ומתן, וכל מה שמזמין לו השם יתברך בכל יום, צריך להעמיק ולהגדיל מחשבתו בזה, כדי להבין רמיזותיו של השם יתברך. אבל הוא מוסיף פה הערה, בכל זאת לכל האובססיבים שבינינו, אך הגדלות השכל בזה צריך להיות במידה, שלא יצא מגבול הקדושה, רק לפי שכל אנושי שלו, כן יגדיל את המחשבה בזה, וכן לא יסתכל בזה למעלה ממדרגתו, כי במופלא ממך אל תדרוש. זאת אומרת, הוא מתכוון בו באיזשהו מקום, גם לא להיכנס לאיזושהי אובססיה של הרבה אנשים נסחפים למקום הרוחני הזה, הניו אייג'י הזה, של עכשיו כל דבר שקורה, אז מה זה אומר? ואז אתה נכנס לאיזשהו, איך אתה קולט שאתה נכנסת, הגזמת קצת, עברת פה מעבר לפרופורציה הרצויה של התבוננות ברמיזות, שאתה קולט שזה מחשבות אובססיביות ששוטפות אותך, וזה כל דבר, וזה גם מכניס אותך לאיזשהו מקום של מצוקה. דרך כלל מאוד קל לזהות מחשבות מצד היצר הרע, אמרנו את זה. מחשבות רעות מצד היצר הרע, מחשבות טובות מצד היצר הטוב. כשאני רואה רמיזות או אני רואה דברים, וזה נותן לי אבל יישוב הדעת והרחבת הלב, אני יודעת שזה ממקום טוב. כשמתחיל עם מחשבות תורדניות כאלה שמתחילות לבלבל לדעתי, ורבי נחמן מדבר על זה הרבה, על מחשבות, נושא של מחשבות, וגם מאוד אהבתי, היום קראתי איזושהי שיחה באיזשהו מקום, וגם צילמתי ושלחתי אותה למישהי שסובלת ממחשבות תורדניות כאלה באובססיביות, שהוא אמר שם שברגע שהוא מחליט משהו והוא החליט לעשות, אז עכשיו הוא זורם עם הדבר הזה, ואז באות מחשבות לבלבל אותו. לא, לא, כן, היית צריך לעשות ככה, חבל שלא עשית ככה, והיית צריך לעשות ככה, והיית הולך... וכל המחשבות האלה, אז באיזשהו מקום רבי נחמן אומר, את המחשבות האלה אני כאילו מניח אותן בצד, אני אומרת להם, טוב, שבו בצד, עכשיו אני עושה ככה. זאת אומרת, למרות שדיברנו שבוע שעבר שהוא מאוד גמיש בעשייה שלו, אם המציאות מזמנת לו משהו, הוא זורם עם זה, אבל המקום הזה של מחשבות תורדניות, אובססיביות, להרפות אותם, להבין שמחשבות זה מין ישות בפני עצמה, אני לא חייבת להזדהות עם המחשבות שלי ולחשוב שמה שאני חושבת זה אני. איך אני יודעת שזה לא אני מה שאני חושבת? את תשימו לב, כשאת חושבת, יש לך נקודת אני עליון יותר, שאני העליון שלי עכשיו רואה מה אני חושבת. יש בי איזושהי נקודת אני עליון שמרגישה מה אני מרגישה. יש איזושהי נקודת מבט עליונה יותר שצופה ברגשות שלי, שמרגישה את התחושות שלי, שמבינה מה אני חושבת. זאת אומרת, כשאני בעצם מתבוננת בתוך עצמי, אני רואה שיש לי איזשהו אני עליון שמשם אני רואה את המחשבות ושומע את המחשבות ומרגישה את ההרגשות ומרגישה מה הולך לי בלב. זאת אומרת, זה מעיד על זה שאני זה לא המחשבות שלי ואני זה גם לא הרגשות שלי. אני לא הרגשות שלי ולא המחשבות שלי. זה משהו מאוד חשוב להבין אותו. כי אחרת בכל תהליך ההתבוננות, אנחנו מדברים פה על צמיחה רוחנית וניסיון של מסע שכזה להכיר את האני הפנימי האמיתי האותנטי שלי, מאוד חשוב להבין שאני לא אמורה להזדהות עם כל מחשבה שעוברת לי בראש. זאת אומרת, יכול להיות לי שם איזושהי סלקציה שהיא מאוד חשובה לעשות אותה, ורבי נחמן מדבר על זה הרבה, שיש לו מחשבות תורדניות וכדומה, פשוט להסיט אותם. לא חייב גם להתברבר איתם, הוא לא חייב לצאת איתם למסע ומתן עם כל מיני מחשבות, פשוט להזיז את זה הצידה. איך? ההצעה הכי טובה של רבי נחמן להזיז מחשבות תורדניות, זה פשוט להתחיל להתעסק במשהו אחר. לא להתחיל למסע ומתן עם המחשבה. והתובנה היא שזה בעצם ישות, כל המחשבות האלה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על ישויות של טוב ורע, ויצר הטוב ויצר הרע, או סמית, כן, מהמטריקס, הכוחות האופל וכוחות הטובים. אז צריך להבין שמחשבות שכאלה שמקבצות אותי, הן מצד כוחות החושך, כאילו. ואני לא אמורה להזדהות איתם, בטח לא להאמין להם, ובטח גם לא ללכת לעשות מה שהם אומרים לי. כאילו יש פה עניין שמאוד מאוד חשוב לוודא את הדבר הזה. אז עכשיו בואו נראה מה קורה פה. ושמע שהשמש עם הירח מדברים, כן? עכשיו אנחנו מבינים בכלל שאנחנו נמצאים פה במשל. שהשמש והירח מדברים, אבל צריך להבין שהשמש מייצגת בעצם את התגלות של האור האלוקות בגילוי רב, בלי כיסוי וצמצום. בליקוטי מוהר"ן תורה א', שאיתה הוא פותח רבי נחמן את ליקוטי מוהר"ן, הוא בעצם בא ואומר שהשמש היא משל לשכל, לשכל האלוקי. בואו נקריא לכם את זה מפה שתראו שזה כתוב. וגם בליקוטי מוהר"ן תורה א', הוא אומר דבר כזה בחלק השני, כאיש הישראלי, זה משפט שאני מאוד אוהבת. כאיש הישראלי צריך תמיד להסתכל, וזה מתקשר למה שדיברנו הרגע, כן? שרבי נחמן אומר, יישב את דעתו, שמע, הקשיב, הסתכל, כל המקום הזה של ההתבוננות, אנחנו לא חיים סתם את החיים שלנו. כאיש הישראלי צריך תמיד להסתכל בהשכל של כל דבר, ולקשר עצמו אל החוכמה והשכל שיש בכל דבר. כדי שיעיר לו השכל שיש בכל דבר להתקרב לשם יתברך על ידי אותו הדבר. כי השכל הוא אור גדול. הוא מאיר לו בכל דרכיו, כמו שכתוב, חוכמת אדם תאיר פניו. ואני מדלגת, והוא אומר פה שראשית זה בחינת חוכמה. אצל רבי נחמן, עכשיו מי שקורא ליקוטי מוהר"ן לא להיבהל מזה, יש לו תמיד את המילה הזאת שנקראת בחינה. בחינת, זאת אומרת, הוא עושה הדמיות בין מילים. המילה הזאת מקשרת למילה הזאת, זאת אומרת, מילה שדומה למילה שדומה למילה. והוא אומר, ראשית חוכמה זה בחינת ויעקבני זה פעמיים, וחכמני וזה בחינת שמש. כי השכל הוא מאיר לו בכל דרכיו כמו השמש, אוקיי? כי החוכמה והשכל הם החיות של כל דבר. רבי נחמן מאיר לנו את זה בכל סיפורי מעשיות. אל תחיה סתם. כאילו, אל תעביר את החיים שלך פה סתם. חפש, האיש הישראלי צריך לחפש ולבדוק את השכל שבכל דבר. ראשית חוכמה, מה זה שכל? זה חוכמה אלוקית. מה הראשית של החוכמה? יראת השם. זאת אומרת, אני צריך לראות בכל דבר, בכל מעשה, מה קורה פה כשהתכלית שלי, זה, שזה בעצם זה אמור לקרב אותי אליו. זה התכלית של כל בריאת העולם הזה. כל ההסתרה, כל הג'יפה שאנחנו עוברים פה, כן? כל הדבר הזה, כל המצוות, כל התורה, מה זה מצווה? משון צוותא. לחבר אותנו אליו, לקשר אותנו אליו, שנרגיש אחד, שנחזור לאחדות שהייתה לפני הפירוט של הבריאה. זה בעצם מטרת הכל. ואז היה השמש קובל לפני הירח, קובל, כן? קובל, זה, כי עורך הדין זה שם נראה לי קובלנה, כן? בלשון קובלנה, תלונה. קובל לפני הירח, באשר, ואז השמש מתחיל לדבר עם הירח ומספר לנו סיפור כזה. בואו גם אנחנו נשמע על מה הם מדברים. באשר שיש אילן, שיש לו ענפים רבים, ופריו ועליו וכל ענף וענף, ופרי ועלה יש לו סגולה מיוחדת, שזה מסוגל לבנים, וזה מסוגל לפרנסה, וזה מסוגל לרפואת חולאת זה, וזה לחולאת אחרת. כל אחד ואחד מסוגל לדבר אחר. וזה האילן, מספר השמש לירח, היו צריכים להשקותו. ואם היו משקין אותו, אומרת השמש לירח, הוא היה מסוגל מאוד. ועכשיו השמש במין וידוי כזה. ולא די, ולא די, שאין אני משקה אותו, שאין אני משקה אותו. שמש זה זכר או נקבה, כנראה גם וגם. שמש, ולא די שאין אני משקה אותו, אלא שעל ידי זה שאני מזריח עליו, אני מייבש אותו, אומר רבי נחמן בשם השמש. צריך להבין, זה דיבור ממש ממש מיוחד. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים ברמה הכללית, כן, שאנחנו מסתכלים על מה זה שמש ואור אלוקות, אז אפשר להבין את זה במישור באמת של, כשיש לי השגות אלוקות מאוד מאוד גבוהות, זה מה שנקרא אורות גבוהים, בן אדם יכול להישרף מזה. הערה רוחנית גבוהה מדי, לא סתם, איי. לא סתם, השמש מאירה דרך הירח, כן? זאת אומרת, אמונה זה דרך הירח, אמונתך בלילות. לא סתם אנחנו לא רוצים לקבל את אור השמש או את אור האלוקות באופן ישיר. זה אור חזק מדי, זה באמת יכול, כשאין לך כלים לזה, זה יכול באמת, אנחנו ראינו אנשים שהשתגעו מזה אפילו, כן? אבל זה, בואו נשים את המישור התורני בצד. אותי נורא מעניין המישור הנפשי. מה בעצם רבי נחמן בא לספר לי פה? וחשבתי על זה שתחילת המעשייה, אנחנו מלווים את החיגר, כן, בתוך סיפור של משפחה שהוא גדל בה, כן, שאבא שלו היה חכם מאוד גדול, שקודם מותו הוא קרא לבנה ולכולם וציווה אותם להשקות אילנות. ואנחנו הסברנו את זה שאילן, על פי הקבלה ובכלל בעולמות רוחניים, אילן זה עולם רוחני. וזה נחשב גם, יש לזה המון הקבלה שאילן זה צדיק, ויש גם המון עניין ביהדות שחוזר על עצמו שזה בעמך כולם צדיקים. זאת אומרת, אין אחד מישראל שהוא לא צדיק, כן? שיש לו את הפוטנציאל להיות צדיק גם. זה לא, גם רבי נחמן מאוד הקפיד תמיד להגיד לתלמידים שלו, אתם יכולים להיות כמוני ממש. זה היה דבר שחזה מוטיב מאוד שחוזר אצל רבי נחמן, לא רק לחסידים שלו, הוא גם אמר לנשים, שאני רוצה שאנשים יהיו חסידות ממש גם כן. זאת אומרת, זה לא שאנשים לא קשורות לעבודה של החסידות של ברסלב, אלא הוא ביקש מאנשים, זאת אומרת, שכל העצות וכל עבודת החסידות שהוא מלמד אותה, אם זה התבודדות והתבוננות ושאר הדברים ושמחה וכו, זה עבודה שהוא מצפה ממנה שגם אנשים בעצם יעבדו את העבודה הזאת. ואז חשבתי על המציאות הזאת, שהחיגר גדל בבית שהיה לו שם, שמש בדמות אבא, שהוא היה חכם גדול. ולא יכולתי להימנע מלחשוב על זה של מה קורה לאנשים, לילדים, לנו, שאנחנו גדלים לצד דמויות שהן מאירות באור מאוד עצום, רוחני, משפיע וחזק של שמש. מה קורה לתלמידים שיש להם רב שהוא שמש ענקית כזאת? מה קורה לילד שגדל בצל הורים או אבא שהוא שמש ענקית כזאת? מה קורה לי כשאני מסובבת בחברה, שכל היום בחברה, כן, איזה סלפיז כאלה של אני, וואו, וזה, והיה לי עכשיו את זה, וצפו בי עשרות אלפי אנשים, ואני נוסעת עכשיו בקדילק שלי, ואני יודע, השמש המדומה, כן? מה קורה לנו שאנחנו חיים בחברה כזאת, שזה מסנבר אותנו, השמשות האלה, וחלק מהשמשות זה שמשות שמפורסמים של שקר, וזה שמש הזויה לחלוטין, אור של פרוג'קטורים שנראה כשמש אבל הוא לא. אבל יש מציאות רוחנית שאדם מלמד את עצמו שהוא חיגר, שהוא חסר כוחות, שהוא חסר יכולת, כי הוא גדל בצל של שמש גדולה. ובאיזשהו מקום רבי נחמן אומר פה, השמש רוצה להשקות את האילן. וכשדיברנו בתחילת המעשייה שהחכם האבא אמר פה, תשקו אילנות, דיברנו על זה שבעצם כשאתה משקה אילן, אתה לא יודע מה הולך לצמוח ממנו. כן? זרע קטן באדמה. אנחנו לא יודעים מה הפוטנציאל. אני לא יודעת מה הפוטנציאל שלי, שלך, שלנו, שלו. זרע קטן, ילד קטן נולד. אתה לא יודע מה הפוטנציאל שלו, אתה יודע לאן הוא אמור להגיע, מה היכולות שלו, אתה לא יודע איזה ענפים יגדלו ממנו, איזה פירות הוא יצמיח, אתה לא יודע. זה איזשהו פוטנציאל גלום, כשאתה מצווה להשקוט אותו, אבל השמש באה וכובלת בפני הירח ואומרת לה, אני רוצה להצמיח את הדבר הזה, אני רוצה לחמם אותו שהוא יגדל לאורי, אבל נוצר פה מציאות רוחנית שהיא מציאות של קלקול, שאני מייבש אותו. המון פעמים לגדול בצל גורם לי למציאות שבעצם אני כבר לא מאמינה בכוחות שלי. אני מתייבשת, החיות שבי מתייבשת. אני רואה כזה דבר גדול, אני רואה למשל תלמידים של רב מאוד גדול. אני רואה רב כזה גדול, אתם מכירים את זה, זו תופעה שאני מכירה אצל הרבה בעלי תשובה שהם היו נדבקים ברבנים גדולים. לא משנה שחלקם צדיקים, חלקם פחות, כן? פורסמים כאלה ואחרים. והיית רואה שהתלמידים ממש מעתיקים את הדמות שלפניהם. אנחנו רואים את זה בכלל בחברה האנושית, לא רק בחברה שבעלי תשובה או הדתית. מקבלים מימיקות של אותה שמש, מתחילים לנסות להתלבש כמוה, לראות כמוה. אם אנחנו מדברים על השמשות האלה באינסטגרם, כן, כולם עם השפתיים הנפוחות, עם הבוטוקס, כולם כבר נראים הגבון, כולם כבר כזה נראים אותו דבר. יש פה איזשהו אלמנט של חיקוי מאוד חזק שנכנס מבחינה אנושית, אבל מה קורה עם החיות שלך? התייבשת. השמש הזאת טיפשה אותך. השמש הזאת אמורה להאיר, לתת לך איזשהו כיוון, איזשהו דרך להאיר לך, אבל אם השמש הזאת לא תאיר לי את החלקים החזקים שבי, את הפוטנציאל שבי, היא בעצם תביא אותי למצב שאני אאמין שאני חיגרת, שאני אאמין שאין לי יכולות. שאין לי יכולת מעצמי, שאין לי חיות מעצמי. ופתאום לזחול על הקרקע, כן, שאמרנו שבזמן המשבר החיגר גילה שהוא יכול גם לזחול, אז הוא יכול איכשהו להתקדם, אבל מה זה ההתקדמות הזאת יחסית לכל מה שאני רואה השמשות בחוץ? באיזשהו מקום ההשוואה הזאת בחברה שכזאת גורמת לי למציאות של קיפאון, וזה סוגר אותי. וזה סבל אנושי לא נורמלי ההשוואה. על פי הפסיכולוגיה, עוד אבות הפסיכולוגיה, כן? מדברים על זה שהשוואות זה אחד מהגורמים לסבל אנושי הכי גדול שיש. כי ככל שאני אשווה את עצמי, ואני לא יכולה להתעלם מזה שאתמול ראיתי פוסט נורא מרגש שכתבו מבית חולים הדסה, על הנרצחת נטלי מזרחי, השם יקום דמה, שנרצחה בפיגוע יחד עם בעלה. והיה כתוב שם, הם כתבו מכתב, והם תיארו את הקריירה של נטלי מזרחי, זיכרונה, זכר צדיקה לברכה, שמתה על קידוש השם. והקריירה שלה הייתה קריירה, כן, שהיא חילקה אוכל בבית חולים לחולים. אם הייתם רואים את כמות התגובות על הפוסט הזה, היו שם מאות של תגובות, שכל אחד שהגיב כתב, אני לא אשכח אותה לעולם, הייתי חולה בבית חולים, והיא הגישה לי את האוכל בכזה מאור פני, ושאלה אותי אם אני צריך עזרה, ואם אני רוצה שהיא תאכיל אותי, והיא כל כך חייכה, וכל כך רצה להביא לי את המנה שאני אוהבת, וחיממה, וזה היה תגובה אחרי תגובה. אנשים שזכרו אותה מישפוזים שהיו להם, או לבני המשפחות שלהם בבית חולים, והם כולם הגיבו, ופתאום אמרתי לעצמי, תראי מה זה, כאילו, שמש שאני מחפשת להיות בעולם, כן? כולנו רוצים להיות כוכב, כן? כל אחד רוצה להיות כוכב, להיות משהו, להיות מישהו. שער אריק איינשטיין, כן? אבל יש לנו איזשהו קטע אנושי, בכלל בחברה הקיימת המודרנית, של תחרות, שאם אני לא הדבר הזה, השמש, אני מקבל איזושהי חלישות הדעת, וכאילו, ואני יושבת המון לפגישות עם אנשים. המון אנשים נמצאים בתחושת חידלון מטורפת, שמה עשיתי עם החיים שלי ולא עשיתי כלום ולא מכירים אותי, מה אני משאיר אחריי, מה? הסתכלתי ואמרתי לעצמי, כמה העולם הזה מעוות בראייה, דיברנו זה שבוע שעבר שרבי נחמן אומר על שבעת הקבצנים, הקבצן העיוור, הקבצן החירש, שהוא בא ואומר לנו, אתם לא רואים את העולם הזה באמת, כאילו הראייה שלכם היא לא ראייה, השמיעה שלכם היא לא שמיעה, מה שאתם שומעים זה החסרונות שאנשים צועקים, מה שאתם רואים זה העולם הזה עובר כערף עין, ופתאום להבין שהראייה שלנו היא הגשמית, וכל האמונות הכוזבות שגדלנו עליהן, על קריירה והצלחה ומה זה, תקשיבו, יש פה בחורה, אישה, שהיא הגיעה למימוש הפוטנציאל של השליחות שלה בעולם, של חיבור עם עשיית טוב ועזרה לזולת ונתינה וכמות האור שהיא פיזרה בעולם, כן? זו שליחות מדהימה. ומי יכול בכלל לשפוט ולעשות איזה שהם מדדים לפי כמות הלייקים של הנרקולייקים בפייסבוק או כל מי שרץ עכשיו שיראו אותו ואנשי שיווק וכל הקטע החולה הזה של השיווק גם שנייה, שאתה פותח את זה, הכל קופץ עליך. הטלנט, בוא אני אעשה ממך טלנט. מה זה טלנט? מה זה טלנט? כאילו בוא נרגיע. כל אחד ירד לעולם הזה עם שליחות, כשכל השכל שהאיש הישראלי צריך לראות בכל דבר או דבר שהוא עושה, זה מה עשיתי היום טוב והתקדמתי בטוב שאני עושה היום. הצלחתי לחייך למישהו, להאיר פנים, רבי נחמן כותב את זה בשיחות ערן, הוא כותב את זה שאדם לא יכול להבין כשאנשים מסתובבים מסביבנו בעצבות ומראה שחורה, אדם לא יכול להבין כמה טוב הוא עושה כשהוא מחיה את הנפש של אדם שבא מולו והוא פשוט מחייך אליו. אתה רואה מישהו ברחוב, אתה לא מכיר אותו. בוקר טוב, שבת שלום. והוא כותב רבי נחמן, וכי זה דבר פשוט בעיניך להחיות נפש של האיש הישראלי, אתה מחיה חיוך למישהו, מילה טובה, תשומת לב, להגיש אוכל לחולים שמתייסרים בכאבים לא רגילים, והכל במאור פנים, מאות תגובות היה לה שם. היא הייתה צריכה שיווק? היא טלנט, היא הייתה טלנט ללא ספק. והיא הייתה צריכה עכשיו את כל הצ'פוני הזה שקיים בעולם הזה, ואתה מסתכל ואתה אומר כאילו, בואו נחזור לפרופורציות של הפשטות, של התמימות, של עשיית טוב, של להבין שדבר קטן שאני עושה בעולם הזה זה וואו. והוא ממשיך פה ואומר, אני מייבש אותו, אם היו משקים אותו, וזה האילן, הוא אומר, כל אחד ואחד מסוגל לדבר אחר, אומר השמש, זה רבי נחמן בא וצועק לנו, כל אחד ואחד מסוגל לדבר אחר, תפסיקו כולכם לרצות להיות אותו דבר. אני לא מצפה שכולם יהיו רבניות, כולם יהיו, לא יודעת מה, נועה קירל, כולם יהיו, לא, כל אחד ואחד מסוגל לדבר אחר. וזה האילן, היו צריכים להשקוטו, ואם היו משקים אותו, היה מסוגל מאוד. מה זה והיה מסוגל מאוד? זה משהו שרבי נחמן מדבר המון, ואני אקריא את זה פה משיחות תרן. רבי נחמן מדבר הרבה על זה שעיקר הבעיה שלנו, זה שיש לנו קטנות אמונה, לא בו, אלא בעצמנו. הוא בא ומדבר על המציאות שאנחנו מיובשים, כי אין לנו אמונה בעצמנו. אור האמונה, אור של השמש והייבוש הזה, כי אין פה מישהו שמשקה את החיות של להבין שמכל אילן ואילן, מכל ענף וענף, מכל פרי ופרי, יש לו סגולה אחרת. כל אחד מאיתנו בא לשליחות אחרת בעולם. כל אחד מאיתנו בא להעיר משהו באלף, לא חלילה בעין, שונאת את האלה שמעירים מערות ומעבירים ביקורת, למרות שאני עושה את זה גם. נכון, נכון, והיה בעיניו כחגבים, זה קטנות האמונה הזאת, ותראו איך הוא אומר את זה. כשאמר לי, עניין הנתפס בליקוטי תניין הסימן, פייבב על פסוק מקוץ הרוח ומעבודה קשה, אני מדלגת, שעל ידי קטנות אמונה צריכים לעבודות קשות, וכו, זה מספר רבי נתן. עמדתי לפניו כמשתומם, ומחשבותיי היו תמאים בעניין זה, כי נדמה לי שיש לי אמונה קצת, אומר רבי נתן, הוא הרגיש, הרגיש קצת ביקורת מרבי נחמן בדבר הזה. ואז ענה ואמר בלשון גערה קצת כאומר, ואם יש לך אמונה, נו בסדר, יש לך אמונה, אין לך אמונה בעצמך. והזכיר מיד מאמר רבותינו זכרונם לברכה, כי מי בז ליום קטנות, מי גרם לצדיקים שהתבזבז שולחנם לעתיד לבוא, קטנות שיש בהם בעצמן, שלא האמינו בהם בעצמן. ורש"י זכרונו לברכה פירש שם כפשוטו קטנות אמונה. אבל מדקדוק לשון הגמרא, שאמרו שם קטנות שהיה בהם, נראה כמבואר דברי רבנו זכרונו לברכה, שעיקר קטנות האמונה שלהם היה בהן עצמן. ויש לפרש לפי זה שלא האמינו בקדוש ברוך הוא שהוא טוב לכל, והם חשובים וגדולים בעיניו יתברך. ומחמת זה היה בהם קטנות. וזה היה עיקר קטנות האמונה שלהם, מה שלא האמינו בהם בעצמם. והכלל, והנה פה העצה העיקרית שהוא מביא לנו, מרבי נחמן, והכלל המובן מדבריו, שהאדם צריך שיהיה לו אמונה בעצמו, שגם הוא חביב בעיני השם יתברך, כי לפי גדולת טובתו של השם יתברך, גם הוא גדול וחשוב בעיניו יתברך. הוא כבר מבואר עניין זה כמה פעמים, שאין זה ענווה להיות במוחין דקטנות חס ושלום, וצריכים לבקש הרבה מהשם יתברך לזכות לדרכי ענווה באמת, גם אחר כך בסמוך אמר, והוא מציין פה מקומות, והזכיר עניין חסרון אמונה בעצמו, עיין שם, ויש, יש עליהם מחלוקת מחמת שאין להם אמונה בעצמם. ורבי נחמן מציין את זה פה בצורה מאוד חזקה. אם היו משקים אותו, היה מסוגל. מי צריך להשקות אותו? רבי נחמן מדבר על השיחות האלה של אמונה, שאנחנו צריכים להשקות אחד את השני. הוא מדבר על השלוש, על הסגול, שצריך להיות לנו שיחה איתו, שיחה עם החבר ביראת שמיים. מה זה לשוחח עם החבר ביראת שמיים? זה פירוש שאני הכי אוהבת, אני חושבת שאני המצאתי אותו, אני לא מבש להגיד את זה בענווה. מה זה שיחה עם חבר ביראת שמיים? שחבר שמדבר איתי רואה את השמיים שבי, רואה את האינסוף שבי, את הפוטנציאל שלי, את האמונה שבי, את התכלית שבי. ואז השיחה איתו, כשאתה מדבר עם חבר ביראת שמיים, זה שיחה אחרת, אתה מרגיש את הלב נפתח, הדיבורים שלו מאירים בך, הדיבורים שלך מאירים בו. יש פה התקדמות משותפת, זה חברות אחרת לגמרי. זה לא חברות של ציניות, זה לא חברות שמקטינים אותך, זה לא חברות בעיניי, מי שמקטין אותי ומי שציני, אני קוראת לזה סביבה רעילה. זה אנשים שלאט לאט, גם אם גדלת לצידם לאורך שנים, מאוד מומלץ, לאט לאט לזוז הצידה. שלא ייבש לך את האילן שלך, כן? גם זבל כימי לא מוצלח מייבש לך את האילן. לזוז הצידה, לחפש את מי שמשקה אותך. ואיך אתה משקה את עצמך? גם את עצמך בדיבורים של אמונה. רבי נחמן מדבר הרבה על זה, שעיקר האמונה והדעת של אמונה, זה מהמקום הזה של דיבורים של אמונה. זאת אומרת, יצירת הכלים, ודיברנו על זה הרבה שבוע שבר, יצירת הכלי של האמונה, זה לידי דיבורים ושיחות ביראת שמיים. גם שיחות של התבודדות, לדבר בכנות עם השם יתברך, לדבר מה אני מרגישה, מה אני לא מרגישה, לדבר מהמקום האמיתי, לא לבוא עליו הפוזה של התדמית של הצדיקה המנוילנת ולהתנענע מולו, זה, יש זמן לעשות את זה בתפילת 18. מה שהוא רוצה מאיתנו זה את הדיבור הכנה, האמיתי. לפעמים מתבאשת שאני באה אליו ואומרת לו, וואי, אין לי כוח כאילו לדבר איתך, אתה לא עונה לי גם, אז כאילו מדברת איתך, אבל כשאני מדברת עם עצמי, הוא עכשיו מפגרת, כאילו. אז או שתענה לי, או שאלת, או אתה רוצה, כאילו, אני רוצה להרגיש אותך.
תפוס.
אני רוצה, לא, הוא לא תפוס, אלא זה הסתרה שכזאת, ואז כאילו, וזה עניין של אימון, אימון, כי הרי לא קשה לי לדבר, קשה לי לסתום, בוא, בינינו, כן, מבחינה אישית. יש לי בעיה עם לסתום את הפה, לא עם הבעיה של לדבר. אני יכולה לדבר עם חברה שעות בטלפון, אז מה קורה בהתבודדות? למה אני מתחילה לדבר איתו, אז אני, ריבונו של עולם, אמרתי כבר ריבונו של עולם, אתה הריבון של העולם, דיברנו על זה כבר, מה יש לי עוד להגיד לך? תודה על זה, תודה על זה, תודה על זה, אסירו תודה באמת גם על זה, אם אתה יכול גם זה וזה וזה, ואז אני, לא נעים להיות, אתה לא כספומט שלי, אתה לא עובד אצלי, כבר הגעתי לתובנות האלה, אז בוא נעבור לדבר הבא, אני רוצה לדבר איתך, אבל אני לא מרגישה אותך, ושם זה נתקע. כי כאילו אם האמונה שלנו הייתה במקום של הרגש אמיתי של האלוקות שהיא נמצאת מסביבנו, לא היינו סותמים את הפה לרגע. והדור הקודם, מהסבתות, וזה כאילו היה להם בעיה, הם היו מתחילות לברך, זה לא היה, לא היה נגמר, נכון? והיו מדברות איתו חופשי הסבתות. מה קרה? כאילו המיסוך הדיגיטלי הזה, משהו סגר אותנו, איש הקניון, יש על זה מאמר מאוד יפה העולם הפך להיות מקום שהאדם ברא הכל. אנחנו שולטים במזג אוויר עם המזגנים, אנחנו שולטים במטוסים, מגיעים לאן שאנחנו רוצים, באיזשהו מקום מסכנו את עצמנו בטון, ואין לנו את ההרגש האלוקי הרוחני הזה של להרגיש אותו, ומצד שני אני אומרת לעצמי, טוב, אל תיבא לי, אמרו לך שזה הולך להיות ככה. את הדור של העקביים, של המקום המחוספס, אני לא מרגישה אותו, אבל אני מאמינה שהוא קיים. ומדי פעם הוא נותן לי רשימויים כאלה קטנים, מפזר עליי את האבקת הקסמים הזאת של יש השם בעולם. אופ, אני מרגישה את זה. אופ, הנה תפסתי את זה. הנה עכשיו נגעת בי. דודי הכניס את ידו מהמנעול, מחור המנעול, שלח ידו. זה ממש ככה. את נמצאת במין כזה, אני ישנה, ופתאום הוא נוגע בי. סיפורי מעשיות, אומר רבי נחמן, את ישנה, תקריא סיפורי מעשיות, משהו בסיפורי מעשיות, ואנחנו לא מבינים איך, כמה ולמה, אני קוראת, אני לא מבינה כלום, הוא אומר, המעשייה הראשונה שלו מתחילה בזה, שהוא אומר, סיפרתי, בדרך סיפרתי מעשה, אני רוצה להקריא לכם את זה בדיוק בלשון שלו, כי יש איזה עניין, ענה ואמר, בדרך סיפרתי מעשה, שכל מי שהיה שומעה, היה לו הרהור תשובה. זאת אומרת, ורבי נחמן מעיד את זה על עצמו בענווה מאוד מוחלטת, הוא אומר שאין הרהור תשובה בדור הזה, שזה לא בא ממנו. הוא הצדיק האחרון שלפני ביאת משיח. כל הרהור תשובה בא ממנו. אז הנגיעות הקטנות האלה, של הבוודאי ישנו, נותנים לי את התחושת אמונה הזאת שהוא בוודאי ישנו. ואז המקום הזה שלא לייבש אותנו, כן, זה מקום של לחפש איפה אני יכולה לקבל מישהו שישקה אותי ואיך אני משקה את עצמי. את עצמי אני משקה על ידי זה שאני מתחילה להאמין בכוחות שלי ובעצמי, וזה לא כוחות או מאמינה בעצמי במקום של אגו, ויש מאוד הבדל בדבר הזה, אבל חייב להיות אני, חייב להיות לי פה איזשהו אני, כדי להתחבר אליו. אבל כשאני שלי הוא בא ממקום של רצון להתחברות אליו, זה לא אני של לקיחה, זה אני של נתינה וזה אני של התחברות, אז זה מקום של אני המדויק יותר. זה לא המקום של הגאווה והאני שמפריד ביני לבינו של האגו. וכל העבודה הזאת של שפלות מול ענווה, מול גאווה, זה עבודה מאוד מדויקת בחסידות. אומרים שהאדם, לפני שהוא עושה מעשה של מצווה, הוא צריך להתעזר בהמון גאווה. אני הולך לשנות את העולם, כל העולם לא נברא אלא בשבילי, אומר רבי נחמן, כן, אני הולך לתקן את העולם, עכשיו לקבל המון כוחות של גאווה דקדושה, לעשות המעשה, ואחרי המעשה, לבוא ולהגיד, אבא תודה, הכל ממך. זאת אומרת, זה התפשטות, התמלאות והתפשטות, זה התהליך. אז שבוע הבא אנחנו ניגע, אני לא אמשיך על זה עכשיו, על מה עונה הלבנה, אני רק אגיד את המשפט שהלבנה אומרת וככה למחשבה, כי שבוע הבא יהיה ט"ו בשבט ולא יהיה שיעור. ענתה הלבנה ואמרה לשמש, אתה דואג דאגות אחרים, אני אספר לך עסק שלי. היות שיש לי 1,000 הרים וסביבות 1,000 הרים יש עוד 1,000 הרים ושם מקום שדים. והשדים יש להם רגלי תרנגולים ואין להם כוח ברגליהם ויונקים מרגליי. ומחמת זה אין לי כוח ברגליי ויש לי אבק, היינו אבק. פול שהוא רפואה לרגליי ובהרוח ונושא אותו. והחמה עונה לו, אוקיי? אבל אנחנו נתעסק עם זה שבוע הבא וננסה להבין מה זה החלישות הזאת שגם הלבנה מרגישה שאין לה כוח גם לעמוד על הרגליים, גם לה יש בעיית רגליים. רבי נחמן כל הזמן חוזר למושג הזה של רגליים. אני מזכירה גם שהמעשייה האחרונה של רבי נחמן על שבעת הקפצנים, הקפצן האחרון הוא היה הקפצן בלי הרגליים, החיגר, ואת המעשייה הזאת אמר רבי נחמן, אני אסיים לספר על הקפצן בלי הרגליים כשיבוא משיח. זאת אומרת, אנחנו מבינים שיש פה איזשהו סוד מטורף של מה זה הרגליים האלה, על מה הוא מדבר פה, איך אנחנו בורחים מהשדים האלה שלוקחים לנו את הכוח מהרגליים, ובכלל זה הופך להיות משהו וירדו לגמרי, אבל אנחנו לאט לאט נפתח את זה. טוב, שנזכה.
תודה רבה.
באהבה.